בבא קמא, דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שורה 16, מלמטה, במילים המבאה והאבאר חולי. שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא, אומר לעם ישראל על ידי הנביא ישעיהו, יש את הזמן שקבעתי, אז תהיה קץ הגאולה, אז יבוא מלך המשיח. אבל יש בידי להכיש ולמהר את זמן הקץ. עתה הבוקר, יבוא הבוקר, הגאולה לצדיקים, וגם לילה, יבוא חושך, עונש, לאותם בני עשיו, לאותם הרשעים. אם תבעיון בעיו, כותב רש"י על המקום, אם תבקשו בקשתכם למהר הקץ, שובו, איתיו, תחזרו, תבואו, תחזרו בתשובה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמהר, יזרז את קץ הגאולה. ומזה לומד רב מהי מבאה, מה הכוונה של אחד מארבעה אבות הנזיקין שנאמרו במשנה, שיש ארבעה מקומות שהתורה אומרת, שאם האדם או ממונו של האדם הזיקו, הוא חייב לשלם, אחד מהם זה המבאה. מהי מבאה, מה הכוונה? לפי דעתו, הוא אומר מבאה זה האדם המזיק, והוא מוכיח את זה מהפסוק שהזכרנו. ולפני שנביא את הראיה שלו, נפרש גם את דבריו של שמואל, שהוא אומר שהאב נזיקין שנקרא מבאה, זה הכוונה אחד מהסוגי נזקין שנעשים על ידי שורו של האדם, שהוא מזיק על ידי השן, על ידי שהוא אוכל או שהוא נהנה משאר ההנאות, ממון של מישהו אחר, והוא מזיק לאותו אחר, ובעליו צריך לשלם את הנזק. מבארת הגמרא, מניין רב אומר שמבאה זה הכוונה האדם המזיק? דכתיב הפסוק שהבאנו, אמר הקדוש ברוך הוא שהוא שומר ישראל, עתה הבוקר, אני יכול להביא את הבוקר, את האור, את הגאולה לצדיקים, ואני גם יכול להביא לילה, יכול להביא את העונש לכל בני עשיו הרשעים, לכל אלה ששיעבדו את עם ישראל בגלות. אם תבעיון, אם, רש"י כותב שם על הפסוק, אם תבקשו בקשתכם, בעיו, תבעיון בעיו, הכוונה תבקשו בקשתכם. כאן רש"י כותב, אם תשובו בתשובה ותבקשו מחילה, שאת זה הוא מבאר, שזה הכוונה של המילים הבאות שכתובות שם, שובו איתיו, תשובו ותחזרו. שובו ותבואו. אתה רואה שבאיו זה מלשון שקשורה לאדם, שהוא חוזר בתשובה, שהוא מתפלל. בעצם המילה באיו זה הכוונה תתפללו. ומי הוא זה שמתפלל? אם התורה הייתה כותבת ששור כוונתו הייתה להזיק, והוא נגח למשל בקרנו, בעליו חייב לשלם, לא הייתי לומד שאם הוא אכל בשינו, או שהוא הזיק בדרך אחרת שהנעתו הייתה במה שהוא הזיק, בעליו גם כן יהיה חייב לשלם. כי הייתי אומר, זה לא דומה, לא ראי הקרן כראי השן. קרן לא דומה לשן. לא ראי הקרן, שאין הנאה להזיקו, השור לא נהיה סווה, הוא לא נהנה מהנגיחה שהוא נגח והזיק, מבארים תוספות, לכן היה קל יותר לשמור עליו. ואם הבעלים לא שמר, יש עליו טענה קשה יותר, ולכן מחייבים אותו לשלם, כראי השן שיש הנאה להזיקו. אולי השור היה כל כך רעב, ולכן הוא אכל, לא היה אפשר לעצור אותו. יש לו הנאה ממה שהוא מזיק. ואולי על זה לא מחייבים את הבעלים על הנזק, כי הוא לא היה יכול למנוע ולשמור. ומצד שני, אם היה כתוב שאם שור הזיק והייתה הנאה להזיקו, הוא אכל בשינו וכדומה, לא הייתי לומד שכמו שמחייבים כאן, יחייבו גם כשהוא נגח וכוונתו הייתה להזיק, כי זה לא דומה. לא ראי השן כראי הקרן, לא ראי השן, השן לא דומה לקרן, שהרי שן אין כוונתו להזיק. ואם כן, גם כאן מבארים תוספות, שיכול להיות שבגלל שאין כוונתה להזיק, יותר קל לשמור עליה. ואם הבעלים לא שמרו, מחייבים אותו. זה לא דומה לקרן שהשור כועס מאוד, כוונתו להזיק, קשה לעצור אותו. אולי לכן הבעלים אנוס בזה שהוא לא שמר את השור ולא נחייב אותו, כראי הקרן שכוונתו להזיק. ולכן צריכים לכתוב גם קרן וגם שן, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. שואלת הגמרא, מצד שני, אפשר לומר בדיוק להפך, שככל שהשור כועס, זה סיבה יותר שהבעלים ישלמו, וכן לעניין שן, ככל שיש הנאה להזיקו, זה יותר סיבה שהבעלים ישלמו. וזה נקרא דווקא חומרה. לא כמו שהסברנו עד עכשיו, שאם כוונתו להזיק, מה אתה רוצה מבעליו? היה לו קשה לשמור עליו. ואם יש הנאה להזיקו, הוא לא היה יכול לעצור אותו, ולכן אתה לא תחייב אותו. אלא כעת מבאר את הגמרא בדיוק הפוך. זה ש... הוא נהנה ממה שהוא מזיק, כי הוא אוכל כשהוא רעב, זה מזיק יותר חמור. כך מובן מדברי דרכי דוד, בביאור דברי התוספות. זה חומרה במזיק עצמו. אנחנו מדברים כאן על המזיק. האם הוא חמור? וכאן במזיק יש חומרה. כי יש הנאה למשהו מזיק, הוא נהנה מזה, יש הנאה לאיזה עיקר, זה סיבה להחמיר עליו. זה מזיק חמור יותר, הוא נהנה ממה שהוא הזיק. ולכן, אם קרן שאין הנאה לאיזה עיקר חייב, כל שכן שן היה צריך להיות חייב, ושמה צריך לכתוב שן, וכן, וחילב קל וחומר הוא גם על הצד השני. אם שן, ומה שן שאין כוונתו להזיק, ואם כן הוא מזיק קל יותר, פחות חמור, כי אין כוונתו להזיק, ובכל זאת הוא חייב, בשביל מה צריכים לכתוב על קרן, שכוונתו להזיק שהוא חייב, וכי זה לא כל שכן שהוא יהיה חייב? אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. מנסה הגמרא לתרץ על השאלה השנייה, שאפשר ללמוד קרן בקל וחומר משן, הצטריך, אי אפשר ללמוד את זה בקל וחומר משן. צריכים לכתוב מפורש ששור שכוונתו להזיק והוא נוגח בקרן, אז הבעלים יהיו חייבים. כי שר קלטה חמינה היה עולה בדעתנו לומר, אם לא היה כתוב מפורש שאם שור הזיק בקרנו, הבעלים חייב, הייתי סבור שהוא יהיה פטור. למה? מידי דהווה, כמו שקורה בעבד ועמה, עבד כנעני או עמה שפחה כנענית שהזיקו, הבעלים פטורים על הנזקים שהם הזיקו. והרי עבד ועמה, לאו אף על גב דכוונתן להזיק, אפילו אחי, אפילו כך, פטירי, הבעלים פטורים, החנמי גם כשהשור מזיק בקרן וכוונתו להזיק, זה לא שונה, והבעלים יהיו פטורים, ולא נלמד את זה משן לחייב. אבל הגמרא לא מקבלת את זה. כי כן אפשר ללמוד מקל וחומר. אם היה כתוב שן, היינו יכולים ללמוד קרן על ידי קל וחומר. אמר רב אשי, אתו עבד ועמה, לאו טעם הרבה יתבעו, וכי בעבד כנעני ושפחה כנענית אין לנו טעם גדול, למה פותרים את האדון כשהם מזיקים? כי חוששים שמה, יום אחד יקניתנו רבו, האדון יצער את העבד, והעבד ילך בנקמה וידליק את כל התבועה, את כל הגדיש, גדישו של חברו. והוא לא יעשה את זה פעם אחת, אלא נמצא זה מחייב את רבו, אילו היינו מחייבים את רבו על מה שהעבד מזיק, הוא יחייב אותו סכומי עתק, 100 מנה בכל יום. אם כן, אולי זאת הסיבה שהאדון פטור על נזקי העבד והשפחה הכנעניים שלו, אבל עדיין לא נלמד לעניין קרן שגם שם יהיה פטור. כי אצל שור אין את הסברה הזאת שהוא ילך לנקום באדון, ועכשיו ילך ידלי גדישו של חברו בכל יום. ואם כן, למה לא נלמד בקל וחומר? אם שן, שאין כוונתו להזיק, בכל זאת חייב, כל שכן קרן, שכוונתו להזיק, ודאי יהיה חייב. ובעצם, כל שכן שהשאלה הפוכה ודאי קשה, למה לא מספיק שנכתוב קרן שאין הנאה לאיזה עיקור, ובכל זאת הוא חייב, ונלמד כל שכן שן שיש הנאה לאיזה עיקור, כל שכן שהוא יהיה חייב. זאת אומרת, במילים אחרות היה מספיק שנכתוב אחד מהם, או קרן או שן, ונלמד את השני ממנו. אלא פריך הכי. נבאר את הפרחה של המשנה, שאומרת שאי אפשר ללמוד האחד מהשני בצורה הזאת. לא ראי הקרן, לא דומה הקרן, בזה שהוא חמור, שכוונתו של השור כשהוא נוגח בקרן להזיק. הוא לא דומה כראי השן שהוא קל יותר, שאין כוונתו להזיק. זאת אומרת, כאן הגמרא באמת מבארת הפוך, שלומדים את הקל וחומר אבל בצורה הפוכה. אם היה נאמר הקרן, לא היינו לומדים ממנו לחייב גם על נזקי שן. כי קרן חמור יותר, כמו שאמרת, אמרת טוב, זאת אומרת, אומרת הגמרא. אמרת טוב, קרן הוא חמור יותר, במה כתוב רק קרן, לא היינו לומדים ממנו שן, היינו אומרים, דווקא קרן כוונתו להזיק, אז הבעלים חייב, אבל שן שאין כוונתו להזיק, לכן באמת הבעלים יהיה פטור, אז היינו צריכים לכתוב מפורש שן. ואם תשאל, תכתוב רק שן, ונלמד ממנו קרן, לומר לא, לא ראי השן, לא דומה השן שהוא חמור בזה שיש הנאה לאיזה עיקור, זה חומרה במזיק עצמו, כראי הקרן שהוא קל שאין הנאה לאיזה עיקור. ואם כן, לא נלמד קרן ממה שהתורה מחייבת שן, לכן חייבים לכתוב את שניהם, גם קרן וגם שן. ולפי דעתו של רב יהודה, בדעת שמואל, ששור הכוונה קרן, מבעה הכוונה שן, רגל מאי, מה לגבי שור שמזיק בדרך הילוכו, בלי כוונה להזיק, בלי הנאה לאיזה עיקור, הוא הולך ובדרך הליכתו הוא דורך על כלים ושובר אותם. מאי, כשהוא מזיק בצורה כזאת, שיירי, אתה נשאיר אותו ולא כתב במשנה, הרי הוא אחד מאבות הנזיקין שחייבים עליו. כמו שדורשים מהפסוק, ושילח את בעירו, שהוא שולח את הבהמות, ואם הם הזיקו תוך כדי שהם הולכים, אז מיטב שדה ומיטב כרמו המזיק חייב לשלם. אז איפה המשנה מרמזת את זה? מתרצת הגמרא. במשנה הבאה בדף ת', כשהמשנה כותבת כלל כשהזיק חב המזיק תשלומי נזק, זה מיותר, זה בא לעיתוי, זה בא לרבות גם על המזיק של רגל. שואלת הגמרא, וליתני תכתוב את המזיק הזה רגל בעדיה, בפירוש במשנה, למה צריך לרמז את זה? נראה לבאר שהתנא במשנה כותב רק אבות שהם דברים כאלה שהפעולה היא פעולה שעושה נזק. כמו למשל נגיחה. הנגיחה עושה נזק. כוונתו להזיק, והוא עושה מעשה של נזק. שן, הוא אוכל. יש לו הנאה מאיזה עיקור, אבל הוא אוכל, האכילה שלו זה מה שמזיק. עם האכילה הוא מזיק. כל האכילה שלו זה נזק אחד גדול. הוא אוכל פירות של מישהו אחר. גם בשאר אבות הנזיקין, אם אנחנו מדברים למשל על בור, אדם חופר בור, פותח בור, אז הוא מייצר כאן דבר שמזיק. זה פעולה שיש טענה על עצם הפעולה, למה הוא עושה דבר כזה שעלול להזיק. גם לגבי אבער, שזה הכוונה אבערת אש, הדלקת אש, זה דבר שהוא מייצר כאן דבר שעלול לשרוף ולהזיק. הוא מייצר כאן דבר שהוא מזיק בעצם. אבל רגל זה האב היחיד שאין כאן פעולה שיש טענה על השור. למה אתה הולך? אתה לא מוכן להישאר בבית? אתה לא מוכן להישאר ברפת? למה אתה הולך? מה זאת אומרת למה אני הולך? אני הולך. מה, יש משהו לא בסדר בזה שאני הולך? הטענה עליו, למה הוא לא מספיק נזהר? למה הוא בתוך כדי הליכתו דרך על דברים ושבר אותם? הוא לא עשה את זה מתוך איזושהי כוונה להזיק, והוא לא עשה כאן מעשה של נזק, אלא זה הכל כאן קרה בדרך הליכתו. אז בזה אפשר לבאר למה, לפי רב יהודה, התנא במשנה לא שנה את האב הזה במפורש, אלא הביא אותו ברמז, בכל דרך שהזיק, גם אם אולי עשה כאן מעשה מפורש של נזק, אלא תוך כדי הליכתוניה הנזק, חווה מזיק לשלם תשלומי נזק, הבעלים יצטרכו לשלם, כי אם כן היו צריכים לשמור, אם השור אין לו דעת, הבעלים צריך להיות לו דעת, כן לשים לב שהשור לא ידרוך על דברים וישבור אותם בדרך. אבל הגמרא מביאה לכן את הדעה השנייה בדעת שמואל, דעת רבה. אלא, אמר רבה, תנא, מה שהוא כתב שור זה לא לקרן, כמו שאמר רב יהודה, אלא רגלו, שור, מה שכתוב במשנה לפי דעת שמואל, אומר רבה זה כוונה לאב המזיק של רגל, ומבאה זה כמו שאמר רב יהודה, לשינו, זה הכוונה שן. נמצא שיש את דעת רב שסובר ששור זה כולל את כל המזיקים של שור, גם קרן, גם שן, גם רגל. דעת שמואל שלו, ששור כולל רק סוג אחד של נזק שהשור מזיק, ומבאה זה הסוג השני, וכשהזיק חב המזיק מרבה את הסוג השלישי. רק יש ויכוח בין רב יהודה לבין רבה, מה הכוונה שור? מבאה, ודאי שזה הכוונה שן, לפי דעת שמואל. שאלה מה הכוונה שור? לפי דעת רב יהודה, זה הכוונה קרן. לפי דעת רבה, זה הכוונה רגל. כל אחד מהם, את מה שחסר לו, אם לפי רב יהודה, זה הכוונה לרגל, ואם לפי רבה, זה הכוונה לקרן, מרבים מכשהזיק חב המזיק בדף, במשנה בדף ת'. וכעת, כשיש לנו את הדעה החדשה בדברי שמואל, מה הכוונה שור, רגל, ומה הכוונה מבאה, כמובן שן, צריך להבין כעת את המשך דברי המשנה, שמפרשת למה באמת התורה הייתה צריכה לכתוב גם שור וגם מבאה, גם רגל וגם שן. אחי כאמר, לא ראי השור כהרי המבאה. הכוונה לא ראי השור, לא ראי הרגל. היא לא דומה למבאה, הכוונה היא לא דומה לשן. למה לא? כי היא חמורה יותר, שהזקה מצוי. היא לא דומה לשן, כראי השן שאין הזקה מצוי. אם היה כתוב רגל, לא היינו לומדים מזה לחייב גם על נזקי שן. ולא ראי השן שחמור בזה שיש הנאה לזיקו, כראי הרגל שקל יותר, כי אין הנאה לזיקו, ואם היה כתוב רק שן, לא היינו לומדים מזה לחייב על נזקי רגל. ואם תשאל קרן, שזה האב השלישי, מהי? וכי שיירי, וכי לא, שיירו אותו ולא כתבו אותו במשנה? התשובה, מה שכתוב במשנה בדף ת', מילים מיותרות כשהזיק, חווה מזיק, זה בא לרבות, לעיתוי יהי קרן. ואם תשאל את השאלה ששאלנו מקודם על רב יהודה, לתנאי בעדיה, למה לא כותבים את אב המזיק של קרן מפורש במשנה? נתרץ לך, כי במשנה מועדים מתחילתן כמה הרי. היא מדברת רק על אבות שכבר בהתחלה משלמים נזק שלם על מה שהם הזיקו. אבל קרן, כשהשור מזיק וכוונתו הייתה להזיק, למשל כשהוא נגח, יש הלכה מיוחדת שבפעמים הראשונות הוא נקרא תם, שור תם, שהוא לא רגיל לנגוח, ולכן הבעלים לא חייבים לשמור עליו כל כך, כמו ששומרים על שור שרגיל לנגוח. ובפעמים הראשונות הבעלים חייב לשלם רק חצי נזק, ועל מקרים כאלה שהם תמים ורק לבסוף, אחרי שהם רגילים לנגוח, כמה פעמים נהיים מועדים, בזה התנא לא כמיירי, התנא של המשנה לא מדבר על סוג כזה של מזיק. אלא התנא מדבר על דברים שכיחים יותר, שלכן המזיקים האלה מועדים מתחילתם, ולכן גם צריכים לשלם נזק שלם. אבל דבר שהוא לא שכיח, זה לא שכיח כנראה ששור ינגח ותהיה כוונתו להזיק. אז זה סוג דבר שהוא לא שכיח, הוא לא מצוי, אז התנא לא ראה צורך לכתוב אותו במפורש. אם כן נמצא שיש ויכוח מאוד קטן, זאת אומרת, סיימנו את כל הדיון לקרן, שן, רגל, לא ראי זה, כראי זה, הכל כעת מה שנשאר לנו ביד, זה ויכוח בין רב לבין שמואל, מה הכוונה מבאה. דעתו של רב, מבעה זה אדם המזיק. דעתו של שמואל, מבעה זה הכוונה שן. שמואל מה איתה, מה לא אמר כרב? למה הוא לא מסכים שמבעה זה הכוונה אדם המזיק? אמר לך, איסל כדעתך, אם יעלה בדעתך שמבעה זה אדם המזיק, הקטן היא סייפה. כבר כתוב במשנה בדף תתוו. רשימה של מזיקים שחייבים לשלם נזק שלם. אחד מהם זה שור המועד, שור שנגח. פעם ראשונה אמרנו, שנייה, שלישית לפי דעה אחת, הוא עדיין תם. הוא לא רגיל לנגוח, ולכן בעליו חייב לשלם רק חצי נזק. אבל אם הוא נגח כמה פעמים, וכל פעם העתרו והזהירו את בעליו שישמור, אחר כך כשהוא נוגח בפעם הרביעית, משלמים נזק שלם. וכן, שור שנכנס לחצר של מישהו אחר, והזיק שם את הכלים של בעל החצר, אפילו אם זה היה כוונתו להזיק, שזה קרן, בדרך כלל חייבים לשלם חצי נזק. אם השור המזיק הזיק ברשות הניזק, משלמים מיד בפעם הראשונה נזק שלם. והתנא במשנה שם סובר, התנא שם של המשנה זה רבי טרפון, שהוא סובר את הדעה הזאת, שקרן בחצר הניזק, אם הנגיחה הייתה בחצר של זה שניזוק, משלמים נזק שלם. וכן, האדם המזיק, המשנה מפרשת אותו מפורש שם. אז אם כן מבעה, זה לא הכוונה האדם המזיק, כי האדם המזיק כבר כתוב במשנה בדף תתוו. שואלת הגמרא וליתני בריש, למה באמת כותבים את זה בדף תתוו? למה לא כותבים את זה כאן במשנה הראשונה, את אדם? אפשר לענות, כי התנא שלנו, לפי דעת שמואל, מדבר רק על נזקי ממון, רק בזה כמיירי, כשממונו של האדם הזיק, או דבר שבאחריותו הזיק, אבל בנזקי גופו, נזקים שהוא בעצמו עשה, הוא עצמו הזיק מגופו, וזה לא כמיירי, התנא במשנה שלנו לא דיבר. שואלת הגמרא ולפי רב, שהוא סובר שמבעה זה האדם המזיק, נשאלת השאלה, למה כותבים את אדם המזיק פעם נוספת בדף תתוו? הקטני אדם, כבר כתוב אדם המזיק בסייפה בדף תתוו, למה זה צריך להיות כתוב כאן גם כן? למה זה כתוב גם כאן וגם שם? אמר לך רב, כאן זה כתוב ביחד עם אבות הנזיקין, והוא מה שזה כתוב פעם נוספת בדף תתוו, כי יש שם רשימה של 5 מקרים שהמזיק מועד כבר בפעם הראשונה, ומשלמים נזק שלם כבר בפעם הראשונה, אז יש שם רשימה, וכיוון שהאדם המזיק הוא חלק מהרשימה, מחשיבים אותו שם בעד עם מועדים, לכן הוא דעת, לכן כותבים אותו שם פעם נוספת, לרשום אותו ברשימה ההיא. נמצא לפי דעת רב, ששור זה כל סוגי הנזקים שנעשים על ידי שור, אם זה קרן או שן או רגל. ומבעה הכוונה אדם המזיק, אם כן תבאר את מה שהמשנה אומרת, למה צריכים לכתוב גם שור, שכשהשור מזיק, הבעלים חייב, וגם מבעה, שמזיקים על ידי מבעה, חייבים לשלם. למה לא היה מספיק שתורה תכתוב אחד מהם ונלמד את השני? אז ביארנו לפי דעת שמואל, גם לפי איך שרב יהודה מבאר אותו, וגם איך שרבה מבאר אותו, מה זה ביור המשנה, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, לא ראי השור כראי המבעה, ולא ראי המבעה כראי השור. כעת צריכים לבאר לפי דעתו של רב, מהי לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור. אחי כאמר, זה הכוונה. לא ראי השור שהוא מזיק הוא חמור יותר, כי אם הוא הורג אדם, לא שור, הרג אדם. אז אם זה כמה פעמים והוא נהיה השור המועד, לא רק הורגים את השור, אלא גם בעליו צריך לשלם כופר, שמשלם את הכופר. זה חומרה שיש רק בשור המזיק. זה לא כראי האדם שהוא קל יותר, שאם הוא הרג אדם אינו משלם את הכופר. אז לכן צריכים לכתוב גם אדם המזיק. אם היה כתוב בתורה רק שאדם המזיק חייב, לא הייתי לומד מזה שור. לא ראי האדם שהוא חמור, שכשהוא הזיק לחברו, הוא חייב לשלם לו חוץ מנזק, מה שהוא הזיק לו, עוד ארבעה דברים שמפורשים בתחילת הפרק השמיני, שזה גם על הצער שהוא הצטער, גם על על דמי הרפואה שהוא היה צריך לרפא את עצמו, גם על הזמן שהוא שבת ממלאכתו והוא לא יכל לעבוד, וגם על הבושת שהוא התבייש. זה רק אדם שהזיק חייב. ולכן אם היה כתוב שאדם המזיק חייב, לא הייתי לומד שור, כי הוא קל יותר. אדם הוא לא קריא השור שאין בו חיוב, כששור מזיק בעליו לא חייב לשלם את ארבעה דברים, אלא רק נזק. במשנה כתוב, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק. נשאלת השאלה, לפי דעת רב, ששור הכוונה גם קרן, וכן לפי דעת רב יהודה בדעת שמואל, ששור הכוונה קרן, איך אתה אומר הצד השווה שבהן שדרכן להזיק? וכי שור, כשהוא מזיק בקרן, כוונתו להזיק, דרכו להזיק, זה הרי לא מצוי. זה לא מצוי ששור כוונתו להזיק והוא נוגח. תרץ את הגמרא, המשנה מדברת בשור שהוא מועד לנגוח. שואלת הגמרא, וכי אחרי שהוא מועד לנגוח, הכוונה אחרי שהוא נגח כמה פעמים, אתה יכול לקרוא לבהמה הזאת שדרכו להזיק? עונה הגמרא, כן. כיוון דאייעד אורחי הוא, כיוון שהבהמה התרגלה לנגוח כמה פעמים, זה הפך להיות אצלה דרכה בכך. בספרי המוסר יש הרבה את המושג טבע שני. אדם נולד עם טבע לא טוב, והוא מתגבר פעם אחת על טבעו הרע. הוא לא מרגיש שהוא שינה את עצמו. הוא מתגבר פעם שנייה על טבעו הרע. הוא גם כן עדיין לא מרגיש, נהייתי בן אדם אחר, הוא לא מרגיש ככה. כמה פעמים הוא מתגבר, גם אם הוא לא מרגיש שהוא השתנה, באמת הוא השתנה, והשינוי הפך אצלו להיות כמו טבע שני. הוא שינה את עצמו, נהיה לו עכשיו טבע אחר. כיוון שהוא התרגל בכמה פעמים למשהו אחר, זה הפך להיות דרכו. לפי דעתו של רב, מה שכתוב במשנה מבעה, זה הכוונה האדם המזיק. וגם עליו נאמר, הצד השווה שבהם שדרכו להזיק. נשאלת השאלה, אדם? אתה יכול לומר עליו שדרכו להזיק? תרץ את הגמרא, מדובר פה באדם שהזיק תוך כדי שהוא ישן. שואלת הגמרא, אם הוא ישן, כבר דרכו להזיק? עונה הגמרא, כן. כיוון שהוא מקופף ופושט את רגליו תוך כדי שינה, דקייף הוא פשיט, והוא לא משגיח אז על המעשים שלו, אורחי הוא, אז אם יש מסביבו כלים, זה נחשב שדרכו להזיק. תוספות מביאים בשם הירושלמי, שמדובר פה, לא שהוא הלך לישון ואחר כך הביאו כלים לידו ואז הוא הזיק את הכלים האלה, כי זה לא נחשב שהוא דרכו להזיק, ובאמת הוא יהיה פטור, כי הוא לא צריך לדעת תוך כדי שינה להתעורר ולבדוק כל כמה דקות האם שמו לידו כלים כדי להשגיח לא להזיז את הידיים או להזיז את הכלים למקום אחר. אלא מדובר כאן שהוא הולך לישון במקום שבסמוך לו יש כלים, והוא צריך לקחת בחשבון שכשהוא ישן הוא הרי לא מספיק משגיח על המעשים שלו, ויכול להיות שכשהוא יקופף את רגליו ויפשוט את רגליו, הוא ישבור את הכלים, ידחוף אותם וישבור אותם, אז באמת זה נחשב דרכו להזיק, והוא חייב נזק שלם. אחד מהדברים שהצד השווה שמשותף לכל אבות הנזיקין, ששמירתן מוטלת עליך. אם מבעה זה אדם המזיק, איך אתה אומר שהשמירה שלו מוטלת עליו? אדם, זה לא שמירתו עליך, אלא הוא שומר על עצמו, שמירת גופו מוטלת עליו הוא. אומרת הגמרא, נכון, אין החינמי. ולתעמיך, גם לפי דעת שמואל, שמבעה זה שן, הדתני קרנה. קרנה שונה בברייתא, ארבעה אבות נזיקין, והוא מפורש שונה אדם המזיק, אחד מהארבעה אבות הנזיקין. והוא כותב גם כן הצד השווה שבהם ששמירתם עליך. ותשאל גם שם, איך אתה אומר שמירתן עליך, אדם שמירת גופו עליו הוא? אלא מה תתרץ? כמו דאמר לי באמת רבי אבאו לתנא ששנת הברייתא, הוא אמר לו, תנאי תשנה לגבי אדם, במקום שמירתן עליך, שמירת גופו עליו. גם הכה במשנה שלנו נמי גם נאמר שמה שכתוב הצד השווה ששמירתן עליך זה על שאר אבות הנזיקין. ותנאי, מה שתשנה לגבי האדם, שמירת גופו עליו. מביאה הגמרא כעת עוד שתי אפשרויות לפרש מבעה, לא כמו רב שזה אדם המזיק ולא כמו שמואל שזה שור שמזיק על ידי שן. מתקיף לרב מרי ואימא, אולי נאמר שמבעה זה הכוונה מי שמזיק על ידי המים, הוא שופך מים לרשות הרבים, ומישהו שם הכלים שלו יתלכלכו מהמים, הבגדים שלו יתלכלכו מהמים. ואיך נדמה מבעה למים? כי דכתיב, הפסוק אומר בישעיהו, כי קדוח אש המסים, כמו שהאש שולטת על דברים שהיא ממיסה אותם. מים טבעי אש, שהאש מבעבת וגורמת שהמים יבעבעו. אז רואים שכתוב לשון טבעי במים, אז נאמר שמבעה זה המים. מתרצת הגמרא, שים לב, מים זה לשון רבים. מים, חיים, לא כתוב מים חי. מים זה לשון רבים. אש זה לשון יחיד. מה זה לשון טבעה? לא כתוב נבעו לשון רבים, אלא טבעה כתוב לשון יחיד. משמע שזה לא מתייחס על המים. כי מי כתיב מים נבעו בלשון רבים? נבעו, כמו מים שזה לשון רבים. כתוב לשון יחיד, טבעה. משמע שזה מתייחס אל האש, שגם היא לשון יחיד. זה כתיב. אז מתקיף לרב זביד, אם כן יש לי אפשרות אחרת, שמבעה זה האש, אימא מבעה זה האש, דכי כתיב לשון טבעה, באש הוא דכתיב, שהיא מבעבעת את המים. עונה הגמרא, יחי, שמבעה זה אש, מהי המבעה והאבער? למה כתוב גם מבעה וגם אבער? הרי אבער זה אש, ואם מבעה זה גם אש, למה זה כתוב פעמיים? וכי תאם, האם תרצה לדחוק ולומר שאבער זה לא מזיק חדש, אלא פרושי כמפרש, או מפרש מה זה מבעה, הכוונה הבער? יחי, אם כן, כמה אבות נזיקין יש? שור, בור, ומבעה ועבר זה דבר אחד. אז איך אתה אומר שארבעה אבות נזיקין? שלושה אבו. וכי תימא, האם תרצה לומר שבמשנה תנא שור דאית ביתרתי? שמה שכתוב שור זה כולל גם את שור וגם מה שרצינו לפרש במבעה. לפי דעת שמואל, שמבעה זה שן, ושור זה או קרן או רגל, והאב השלישי כלול ברמז במה שכתוב כשזיק חווה מזיק. אז אם כן יש כאן שתי אבות במשנה שלנו, נאמר שמה שנרצה לכלול במבעה בעצם יהיה כלול בשור, ויהיה בו גם נאמר שן וגם רגל, ואז שור זה שניים, שן ורגל, בור זה שלוש, והמבעה והעבר זה הרביעי, ובעצם מבעה זה אש. היא אחי, אם כן, אם מבעה הכוונה אש, אז איך התנא אומר במשנה, לא זה וזה, אחרי שהוא אומר לא ראי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, לא זה וזה, לא מבעה ושור, שבשניהם, במבעה, כמו בשור, יש בהם רוח חיים. אש? יש בו רוח חיים? מה רוח חיים יתבי? אין לו רוח חיים, הוא לא חי. זה א', קושיה אחת, ותו, קושיה השנייה, אם מבעה זה אש, לא זה וזה, לא מבעה ושור, כי הרי האש שהם ברוח חיים, מבעה זה הרי אש, איך אתה מחלק בין מבעה לאש? מוכח שמבעה זה לא הכוונה אש. אז אם כן, פירשנו את כל הארבעה אבות נזיקין שלמדנו במשנה, שור, לפי רב זה כולל קרן שן רגל, לפי שמואל, דעת רב יהודה, שזה הכוונה קרן, ודעת רבה, שזה הכוונה רגל, בור, זה בור, מבעה, לפי רב זה אדם המזיק, לפי שמואל, זה שן, והאבער זה אש. אדם הדליק אש, והאש יצא מרשותו והזיקה. מביאה הגמרא תנאי רב הושעיה, הוא שנה ברייתא, שיש עוד 9 אבות נזיקין, 13 אבות נזיקין. איזה עוד 9? יש 4 סוגי שומרים, 4 הסכמים של שמירה בין המפקיד לבין השומר. אחד שומר חינם, המפקיד נתן חפץ לשומר ולא משלם לו על זה. אם השומר פשע בשמירתו, ולכן החפץ נגנב או נאבד או ניזוק, השומר חייב לשלם, וזה אב נזיקין. לא שיש לו תולדה, מה מבארת בהמשך, שזה האב וגם שאר האבות שהם משלמים ממיטב שדהו ומיטב כרמו של המזיק. לעניין זה, זה נקרא אב. הסוג השני של הסכם שמירה שיש בין המפקיד לבין השומר, והוא נותן לו חפץ בהשאלה כדי שהשומר ישתמש בו. זה נקרא שואל, שאם החפץ הוזק, אז השואל חייב לשלם. אפילו אם זה היה באונס, שאין שום אשמה בידי השואל, בכל זאת השואל חייב לשלם. ההסכם השלישי, נושא שכר. דהיינו, שומר שכר, הוא מקבל שכר על השמירה. ואז, הוא חייב יותר. גם אם הוא שמר והוא לא פשע בשמירתו, והחפץ נגנב או נאבד, השומר יהיה חייב, כי הוא מקבל תשלום, הוא צריך לשמור יותר. לא מספיק שהוא לא פשע בשמירתו. היה צריך לשמור שמירה מעולה. המקרה היחיד ששומר שכר פטור זה אם זה מחמת אונס. בא אליו איזה שודד עם כלי נשק, בא לקח ממנו בכוח, אז הוא יהיה פטור. או שער אונס, מגג נפל או משהו כזה. וכן, הדבר הרביעי, ההסכם הרביעי זה סוחר. משלם דמי סחירות על החפץ שהוא לוקח. אז יש דעה שסוברת שדינו כמו נושא שכר, כמו שומר שכר, שהוא חייב עם החפץ נגנב או נאבד, הוא חייב לשלם. אז אם כן, יש לנו כאן ארבעה אבות נזיקין, שזה ארבעה שומרים. שומר חינם, שואל, שומר שכר, סוחר. עוד חמישה אבות נזיקין, זה מי שחובל בחברו, עושה בחברו חבלה. אז הוא חייב לשלם נזק. זאת אומרת, אם חברו היה שווה יותר, ובגלל החבלה הוא נחסר משוויו, ואם כעת ירצו למכור אותו עבד, ישלמו עליו פחות, את ההפרש, החובל יצטרך לשלם. וזה סוג של נזק, זה אחד מאבות הנזיקין שהוא עשה כזה סוג חבלה שגרמה נזק. וכן, צער. אם המכה שנתן לחברו גרמה לו צער, זה סוג של מזיק והוא צריך לשלם לו את הצער. וכן, אם הוא גרם לו בחבלה לנזק ולחולי שצריך רפואה, הוא משלם את דמי הרפואה, ריפוי. וכן, אחד כזה שהוא עשה נזק לחברו, ולכן חברו היה מושבת ולא יכל לעשות את מלאכתו, צריך לשלם לו את מה שהוא התבטל בימי חול יום ממלאכה. וכן, אם הוא גרם לו בושה על ידי החבלה, הוא משלם דמי בושת. זה סוג נוסף של מזיק. אז אם כן, יש לנו ארבעה שומרים, חמישה תשלומים של חובל, אז יש לנו תשעה אבות נזיקין נוספים, ועוד ארבעה אבות נזיקין דמתניטין, שכתובים במשנה, אז ביחד יש לנו 13 אבות נזיקין, התליסה. מה הסיבה שתנה דידן, התנה במשנה שלנו אמר רק ארבעה ולא את 13, מה איתם הלא תנאי הנאי, למה הוא לא שנה אותם? בישלם, אז זה מובן לפי דעתו של שמואל, שהוא סובר שבמשנה לא נאמרו שום מקרה, שום מקרים של אדם המזיק, אלא שור זה קרן או רגל, מבעה זה שן, ואין מקרה של אדם המזיק. אפשר לבאר שהתנא במשנה שלנו בנזקי ממון הוא מדבר כמיירי, ולא בנזקי גופו של אדם המזיק, וזה לא כמיירי. ורב אושעיה מדבר על נזקי אדם המזיק, שהוא לא שמר טוב, שהוא חבל, על לפי דעתו של רב שאומר, שמה זה מבעה? אדם המזיק. אז הוא כן מדבר במשנה על, על אדם המזיק. ליטני, תכתוב גם את הארבעה שומרים וחמישה תשלומים. עונה הגמרא, נכון, הוא באמת שנה את זה, תנה. מה שכתוב אדם המזיק, זה כולל כל מלידי אדם, כל סוגי הנזקים שנעשים על ידי אדם המזיק. שואלת הגמרא, אם כן, באמת נשאלת השאלה לפי דבריו של רב הושעיה, נמי, למה הוא צריך לפרק לתשלומים, או ל... את אדם המזיק, אתה צריך לכתוב אותו כ4 סוגי שומרים, 5 סוגי תשלומים של חובל בחברו, אתה תענה לי, אדם, כבר כתוב במשנה, אדם, וגם לפי רב הושעיה, אחד מה-13 אבות הנזיקין זה אדם, כי הוא הרי שונה גם את 4 של המשנה, אז למה צריך לכתוב גם אדם המזיק וגם 4 שומרים וגם 5 תשלומים? תרצת הגמרא, תרי גבני אדם, יש 2 אופנים של אדם המזיק. תנא אדם דאזיק אדם. כתוב המקרים שהאדם הזיק לאדם אחר, שהוא חייב לשלם 5 תשלומים נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. ותנא, כתוב גם כן, אדם דאזיק שור, שהזיק את ממונו של חברו ולא את גופו. ומה שהוא כותב גם כן, שהוא מזיק את ממונו של חברו בזה שהוא לא שמר כמו שצריך, ב4 שומרים, כי זה סוג אחר של נזק, של נזקי ממונו. כי 4 שומרים, הם לא מזיקים בידיים, אלא זה נזק שקורה מזה שהם לא מספיק שמרו. וזה סוג בפני עצמו של נזק, לכן הוא שונה גם אותם בפני עצמם. שואלת הגמרא, הכי, אם רב הושעיה מונה גם אדם שהזיק אדם וגם אדם שהזיק את ממונו של חברו, שור נמי, גם לגבי שור, הוא יכול לחלק את זה, ליטני שישנה תרי גבני שור, 2 סוגים של שור, ליטני שישנה אופן אחד, מה שבאמת הוא שונה, שור דאזיק שור, וליטני שהוא יוסיף ל-13 אבות הנזיקין עוד סוג אבות נזיקין, מקרה שבו שור דאזיק אדם, למה הוא מחשיב את זה כדבר אחד? תרצת הגמרא, הסיבה שהוא לא חילק את זה ל-2, כי זה לא באמת 2 דברים. היי, מיי, מה אתה משווה בין אדם שהזיק, שמחלקים בין אם הוא הזיק את האדם אחר או את ממונו, שבאמת יש הבדל. בשלמה, אדם דאזיק שור, אדם שהזיק את ממונו של חברו, הוא רק נזק הוא משלם. אבל אם אדם דאזיק אדם אחר, הזיק את חברו בעצמו, משלם עוד 4 דברים חוץ מנזק. אבל אל השור, מה ההבדל שור דאזיק שור אחר, מה לי שור דאזיק אדם? אידי ואידי, בין אם הוא הזיק שור, בין אם הוא הזיק אדם, נזק בלבד הוא דמשלם. כיוון שאין כאן תשלומים נוספים, הוא לא חילק את זה ל2 מזיקים. וכמו שאמרנו, השומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר, שזה עוד 4 אבות נזיקין שרב הושעיה שונה, וכותב ברשימה של הברייתא, דאדם דאזיק שור הוא, זה אדם שהזיק את ממונו של חברו, למה קטני, למה רב הושעיה שונה את זה? הרי אמרנו שמבעה כולל את הנזקים של אדם שהזיק את ממונו של חברו, אז כמו שכבר תירצנו, רב הושעיה תני הוא שונה מבעה, שזה הזיקה בידיים, שהאדם הזיק בידיים את ממונו של חברו, מה שקטני, מה שהוא שונה את 4 סוגי השומרים, זה הזיקה, זה סוג של נזק שנגרם לפיקדון ממילא. זה לא שהוא הזיק לחפץ, אלא הוא לא שמר מספיק טוב. זה סוג אחר לגמרי של נזק, ולכן הוא שונה את זה בנפרד, ועד כאן דף ד'.